יום רביעי לפרשיות אחרי קדושים.
פרק י"ח, פסוק כ"א. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. פסוק כ"ג. ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לתומה בה. ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה. תבל הוא. עלינו, עד פה דיברנו בבני אנשים, כאן מדובר עלינו עם בעלי חיים. תבל הוא, מה פירוש תבל? אומר רש"י, לשון קדש וערווה וניוף. וכן, מביא רש"י הוכחה, כתוב פסוק בספר ישעיהו, והפי, והפי זה מלשון כעס, והפי על תבליתם. על תבליתם זה שם מסופר שמלך אשור, היו נערים שלו, שהם גידפו ודיברו כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא במילים מאוד... אומר שם הפסוק בישעיהו, והפי אני כועס על תבליתם. מה זה על תבליתם? על הגידופים שלהם. אז גם פה תבלו זה דבר מאוז, זה דבר מושלל לחלוטין. דבר אחר, פירוש נוסף, מה הפירוש של המילה תבל? הוא אמרה שהיא תבלו, אתה יודע מה הפירוש של המילה תבל? לשון בלילה. תבל, תיקח את הבית והלמד, שאילו שתי האותיות, שזה כאילו החלק הבסיסי היסודי של המילה תבל מבחינה דקדוקית, והטף זה רק תוספת, שאתה יכול להוריד את זה, ואז בל, בל זה כמו בלול. בלול זה מעובב. לשון בלילה וערבוב. זרע אדם וזרע בהמה. פסוק חב ד' אל תתאמו בכל אלה. כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. פסוק כ"ה, ותטמע הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקי הארץ את יושביה. זאת אומרת, למה הגויים לא נשארו לשבת בארץ כנען? מעשיהם היו מקולקלים, אז הארץ הקיאה אותה. פסוק כ"ו, ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ, ולא תקי אתכם, סליחה, ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ורש"י, ולא תקי הארץ אתכם, משל לבן מלך, שחילו דבר מאוס. אם אדם נותן לבן מלך לאכול מאכל שהוא פשוט מאוס, שאינו עומד במאיו, הוא כזה אדם עדין וכזה איסטניס, הוא פשוט לא מסוגל לעכל את זה, הוא פשוט מקיא את זה, אלא מקיאו. כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. ארץ ישראל זה בן מלך. ואדם שנמצא שם עובר עבירה, זה ארץ ישראל פשוט מקיאה אותה, אותו. ותרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילים, ולא תקי, ולא תרוקן, לשון ריקון, מריקה עצמה מהם. זאת אומרת שהארץ, פשוט היא מריקה, הארץ תהיה ריקה, עד אחר היא הייתה מלאה והארץ תהפוך להיות ריקנית. פסוק כ"ט, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. אומר רש"י, לכאורה יש לרש"י כאן שאלה, מתחיל הפסוק בלשון זכר ויחיד, כי כל אשר יעשה, מסיים כשמדובר על העונש, לשון רבים, הנפשות, העושות. למה התחלת ביחיד וסיימת ברבים? אומר רש"י, הנפשות העושות, הזכר והנקבה במשמע. התורה באה לרבות שגם הנקבה נמצאת באותו הגדרה ובמעמד של עונש. פסוק למד, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תתאמו בהם, אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, ושמרתם את משמרתי, על מי נאמר הלשון ושמרתם את משמרתי? מתי פה דיברנו על היהודים שהם צריכים להיות זהירים ושומרים. עכשיו יש להם איסור, ושמרתם את משמרתי. אתם תשמרו שזה יהיה שמור. על מי זה נאמר? אומר רש"י, להזהיר בית דין על כך. בית דין חייבים להעמיד, כמו שאומרים המפרשים, שומרים, שמתי שיש שמחה, שלא יהיה תערובות, שיהיה מחיצות, כי אם אתה, בית דין הרי עושים גדר, אם לא יהיו מחיצות ויהיה תערובות, אז מזה בא לאחר מכן קלקולים נוספים. אז בית דין צריכים לדאוג לעשות מקדם ביטחון שיהיה בכל מקום קניות המרבית. ולא תתאמו בהם, אני השם אלוקיכם. אומר רש"י, אם תתאמו, איני אלוקיכם, ואתם נפסלים מאחריי. מה זה נפסלים? זה כמו שנאמר אצל משה רבינו שם בלוחות הברית, פסול לך. מה זה פסול? בלשון לפסל ולחתוך. נפסלים מאחריי, אתם פשוט חלילה נחרטים ומובדלים. ומה הנאה יש לי בכם? ואתם מתחייבים כליה. וכך נאמר, אני השם אלוקיכם. מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל הדעת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, דבר אל כל הדעת בני ישראל, מלמד שנאמרה הפרשה זו בהקל. הפרשה הזו נאמרה באופן כזה שכל עם ישראל עמדו יחד ושמעו את הדברים הללו. זאת אומרת, למרות שכל דברי התורה בעצם נאמרו במטרה שהם יעברו לכל עם ישראל, אבל כל דברי התורה לא היה מחויב המציאות שכולם יעמדו נוכחים בשעת מעשה כדי לשמוע ביחד את הדברים. אז הם יוכלו לעבור גם מכלי שני לכלי שלישי עד שבסופו של דבר הדברים יעברו לכולם. אבל הפרשה הזו נאמרה בהקל כשכל עם ישראל עמד יחד והתאסף לשמוע את הדברים. מה המיוחד בפרשה הזו? מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת, רוב גופי התורה, רוב ההלכות המקוריות והבסיסיות שבתורה, שהם כתובים כבר במקומות אחרים והם חזרו להיכתב פעם נוספת פה, כי פה יש איזה תוספת, איזה דגש, איזה פרט, לפעמים יש גם עניין חדש, שפה הפרשה הזו היא פרשה כל כך מרכזית שהרבה הלכות אחרות שכבר כתובות במקומות אחרים בתורה אבל הם תלויים בה, בפרשה הזו שהיא משלימה את ההבנה הנכונה בהרבה פרטים. קדושים תהיו, מהי האמירה הזו, ההזרה הכללית הזו, קדושים תהיו? אומר רש"י, הרי הפרשה הזו קדושים באה מיד לאחרי פרשת אחרי, ומה היה הסיום של כל פרשת אחרי? כל הנושא של העריות, להתרחק מכל העניין של העריות. ומיד לאחר מכן נאמר את העניין הזה של קדושים. מצד שני, פרשת קדושים היא גם התחלה של פרשה שלמה שיש בה הרבה הלכות, לאו דווקא הרבה מצוות שלא קשורים לעניין של העריות. כל מיני, כמעט כל פסוק יש מצווה אחרת. אומר רש"י שהמילה קדושים הולך גם על הפרשה הקודמת וגם על הפרשה הנוכחית, וזה מרומז בלשונו של רש"י. קדושים תהיו, אומר רש"י, יבוא פרושים מן העריות ומן העבירה. קדושים זה נקרא להיות, הפירוש המילה קדוש זה פרוש, תהיו פרושים גם מהעריות שדובר על זה בפרשה הקודמת וגם מן העבירה, אלו הפרטים שכתובים בפירוט יתר בפרשה הנוכחית. מה הקשר לקדושה ועריות? רש"י, שכל מקום שאתה מוצא גדר עירובה אתה מוצא קדושה. כל מקום שאתה רואה שהתורה מזהירה אותנו ועושה לנו גדר שלא ניכשל בעניין של עירובה, אז תמיד זה כתוב בסגנון שמובן מזה שמי שזהיר מעניין של עירובה זה עניין של קדושה. אני אומר רש"י מספר דוגמאות. כתוב אישה זונה וחללה וגומר, שכתוב שמה שכהנים אסור להם להתחתן איתם, מיד אחר כך כתוב אני השם מקדישכם. רואים שהקדושה היא מילה שמתחברת לגדר ערווה או בסמיכות, כן, או כתוב ולא יחלל זרו אני השם מקדשו. יקדושים יהיו אישה זונה וחללה, זה הכל ציטוטים מפסוקים שכתובים בהמשך בפרשיות הבאות, חלק מזה מופיע בפרשת אמור שנלמד בהמשך. רואים שהתורה מחברת את המושג של קדושה ופרישות עם זהירות מעניינים של ערווה. סוג ג', איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, איש אמו ואביו תיראו, מה הכוונה? הרי הפסוק פותח בלשון יחיד, איש, ומיד עובר ללשון רבים, תיראו, ללשון רבים. אומר רש"י, כל אחד מכם תראו אבי ואמו. אמנם הפסוק מדבר כאן על הכלל, ולכן הוא אומר תראה הוא לשון רבים, זה שהוא פותח את המילה איש, כאילו הוא אומר איש, כל אחד באופן אישי, שאני מדבר לכל הקבוצה, כל אחד מכם, צריכים שיהיה לכולם עניין של יראה מאבי ואמא. זהו פשוטו. ומדרשו, המדרש אומר כך, אין לי אלא איש. אם היה כתוב איש, אמו ואביו, אז אני יודע שהאיש, הגבר, הוא יש עליו חובה לירא מאביו ומאמו. אישה מניין, מאיפה אנחנו יודעים שגם כן אישה צריכה להיות זהירה בעניין הזה? מאיפה אנחנו יודעים שגם אישה צריכה להיות זהירה בעניין הזה של כיבוד ויראה מאב האם? ורש"י, כשהוא אומר תיראו, מכיוון שכתוב תיראו לשון רבים, הרי כאן שניים, תיראו זה לשון רבים, שניים זה אומר, זה כולל גם את הגבר וגם את האישה. אם כן, למה נאמר איש? אז אם התורה התכוונה מלכתחילה לכולם, גם לגבר וגם לאישה, אז יהיה כתוב מלכתחילה סגנון כזה שהמובן יהיה כללי. כן? למה צריך להדגיש איש? אומר, בכל אופן יש כאן איזה רמז בגבר ולא באישה. מה הוא? שהאיש סיפק בידו לעשות, אבל אישה רשות אחרים עליה. גבר, בכל גיל, בכל שלב, בכל סטטוס שהוא נמצא, אם הוא רווק או נשוי, אין אף אחד עליו בעל הבית, והוא תמיד יכול להחליט שהוא צריך לקיים את מה שאבא ואמא שלו אומרים. אבל אישה נשואה למשל, אם בעלה אומר לה לעשות משהו כך מסוים, ואבא שלה או אמא שלה יגידו לה לעשות משהו הפוך, מכיוון שהיא נשואה, אז רשות בעלה עליה, היא צריכה לשמוע בבעלה ולא לאבא שלה ואמא שלה. אז לכן התורה אומרת איש, להדגיש לנו שאצל גבר זה כמו שאומרים ללא מעצורים אף פעם. אמו ואביו תיראו, אומר רש"י, כאן נקדים אם לאב, פה כתוב קודם אמא ואחר כך אבא. מה הדגש? מה רש"י בא להבליט בשאלתו? כי בעשרת הדיברות שהיה כתוב כבד את אביך ואת אמך, היה כתוב הפוך, כבד את אביך ואחר כך את אמך, ופה התורה הופכת קודם אמא ואחר כך אבא. מה הסיבה? אומרה שלפי שגלוי לפניו, גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שהבן ירא את אביו יותר מאמו. ככה הטבע שהאדם ירא מאבא יותר מאשר מאמא. אז התורה מדברת לאדם, אומרת לו בדיוק להפך, אתה צריך להתאמץ, למרות שבטבע שלך אין כל כך יראה מאמא, איש אמו ואביו תיראו.
גם הבת תלך לעשות כמובן תורה לבן במיוחד.
מה, עניין לא, אותו דבר, בן לא, בן הכוונה באופן כללי ילד, כן. ובכיבוד, כשמדובר על כבוד, שם כתוב הפוך, כבד את אביך ואת אמך, ובכיבוד יקדים אב לאם, לפי שגלוי לפניו, שהבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים, האמא נותנת לו כל מיני דברים טובים, ומפתה אותו וכל מיני, אז הוא מכבד בטבעו יותר את האמא מאשר את האבא. אז בגלל זה התורה שם הפכה, אומר, כבד את אביך, שלא תחשוב שאתה תעשה, במילים אחרות שאדם לא יעשה מה שהטבע אומר, אדם צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. ואת שבתותיי תשמורו, שמח שמירת שבת למורה אב, מה הקשר באותו פסוק לכתוב שיהיה לנו יראה מאבא ואמא ולשמור את השבת? מה הקשר בין זה לזה? לומר, אף על פי שהזהרתיך על מורה אב, אם יאמר לך חלל את השבת, אל תשמע לו. זה לא אומר מצד כיבוד הורים, אז מותר לשמוע בכל אבא ולחלל שבת. וכן בשאר כל המצוות, אותו דבר, בכל שאר המצוות גם כן, זה לא רק בשבת. כל מצווה ומצווה, אדם לא צריך לשמוע בכל אבי ואמו, אם זה מנוגד למצוות אחרות. ואיפה אני יודע שזה בכל שאר המצוות? אולי זה באמת רק בשבת? הרי שבת היא מצווה מאוד חמורה. אז אולי רק בשבת צריך לשמוע בקול אבא ואמא. אז הסיום, הלימוד הוא משלוש המילים האחרונות, אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם זה אמירה כללית ששייכת לכל המצוות כולם, כמו שרש"י אומר, אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו לבטל את דבריי. כל מצווה ומצווה אפשר להגיד מי עכשיו הבעל הבית על העניין הזה, השם ואבא ואתה חייבים. אז זה לא רק על שבת, זה בעצם על כל המצוות כולם. עכשיו רש"י אומר בסיכום, מכיוון שהזכרנו פה קודם את ההגדרה של כיבוד ואת ההגדרה של יראה, והסברנו פה קודם מקדימים את האבא, פה קודם מקדימים את האמא, אז רש"י אומר כסיכום, איזה הוא מורה, במה בא לידי ביטוי המורה מאבא ואמא, לא יושב במקומו, שאדם לא יושב במקום שאבא שלו רגיל לשבת, ולא ידבר במקומו, שאבא שלו נמצא, אז הוא צריך לשתוק ולא לדבר, ולא יסתור את דבריו, אותו דבר אם אבא שלו אמר משהו והוא חושב הפוך ממנו, אז אסור לו לסתור את דבריו ולהגיד לא צודק. ואיזה הוא כיבוד, ומה בא לידי ביטוי הכבוד שנותנים לאבא ואמא? מאכיל ומשקה, דואג להם לאוכל ולשתייה, מלביש ומניל, מכניס ומוציא. זאת אומרת, מורה זה בעיקר בצד השלילי, וכבוד זה בעיקר בצד החיובי. פסוק ד', אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, אל תפנו אל האלילים לעובדם. מה פירוש אל תפנו? אל תפנו זה נקרא שהלב שלכם לא יהיה פונה לעבוד את האלילים, את העבודה זרה. אלילים, למה קוראים להם בכינוי אלילים? אומר רש"י, לשון על. אלילים זה לשון על. מה זה נקרא על? כלא הוא חשוב, הוא כמו אפס, הוא לא נחשב לכלום. ולא, אוקיי, מסכה, לכאורה, בהתחלה קראנו להם אלילים. אלילים זה מלשון על וכלום, לא. ומיד לאחר מכן אתה קורא להם בכינוי של אלוקות. איך זה הולך יחד? אומרה שתחילתן אלילים הם, אם אתה פונה אחריהם סופך לעשותן אלוקות. נראה לך שזה כלום, אבל אם אתה תפנה פתאום תחשוב שזה מי יודע מה. לא תעשו לכם, אומרה שמהסגנון הזה לא תעשו לכם לומדים שתי ביטויים ושתי נקודות. לא תעשו לאחרים, שאומרים לא תעשו, לא תעשו, לא תעשו לאף אחד, לעצמכם, לא תעשו לאף אחד, ולא אחרים לכם, לא תעשו לכם, שאחרים לא יעשו בשבילכם. ואם תאמר לא תעשו לעצמכם, אבל אחרים עושים לכם, אולי תתעקש ולומר, התורה אמרה לא תעשו לכם, אבל אולי אחרים אם הם עושים לכם, מה אכפת לך, מה הבעיה בדבר? הרי כבר נאמר, אמרנו כבר בעשרת הדיברות, לא יהיה לך. מה זה לא יהיה לך? לא שלך ולא של אחרים, דברים לא יהיה לך בשום צורה, לא משנה מי עשה את זה. אז גם פה שכתוב לא תעשו לכם, זה כולל את כל האפשרויות כולם. פסוק ה', וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, לרצונכם תזבחו. אומר רש"י, וכי תזבחו וגומר, לא נאמרה פרשה זו. כאן מדובר כאן על מצווה שלא קשורה לקודם, כמו שאמרנו, כמעט כל פסוק זה עניין בפני עצמו. כאן מדובר לגבי אדם שבא להקריב קורבן בבית המקדש. אז התורה פה מזהירה אותנו שהמחשבות בעת ההקרבה צריכים להיות מחשבות נכונות וטובות. ואם אדם חושב מחשבה לא טובה, אז הקורבן נפסל, וזה הנושא של הפסוק ה' וגם פסוק ו'. נראה את ה... וגם פסוק ו' וגם פסוק ז'. וכל השלושת הפסוקים הללו מדברים על קורבנות ועל צורת הריכוז המחשבה וההתעסקות בקורבן. נראית לשון רש"י, חי תזבחו וגומר, לא נאמרה פרשה זו אלא ללמד שלא תהי זביחתן אלא על מנת לאחל בתוך הזמן הזה. הרי כל קורבן יש לו את הזמן שהתורה מגבילה אותנו עד מתי לאכול את בשר הקורבן. אחרי שעובר הזמן אסור לאכול אותו. אסור לבן אדם לחשוב אפילו בעת ההקרבה של הקורבן, אני רוצה לאכול אותו לשבוע, שזה מעבר לזמן. אפילו שבסופו של דבר הוא יאכל אותו בתוך מסגרת הזמן, אבל עצם הדבר שהוא חשב בעת ההקרבה המחשבה שהוא הולך לעשות דבר האסור, זה כבר גורם פסול הקורבן.
חייב לקבוע את הזמן האכילה.
צריך לחשוב, אני אוכל רק בזמן שהתורה קבעה. שאם, אומר רש"י, מאיפה אני יודע שזה הכוונה בפסוק הזה? מאיפה אני יודע שהפסוק הזה מדבר על המחשבה? אולי הפסוק הזה מדבר שתדאג לא לאכול מחוץ לזמן. איך אתה יודע שהכוונה למחשבה? מרש"י, שאם לקבוע להם זמן אכילה, אם תרצה לומר שהפסוק הזה בא עכשיו לקבוע לנו את הזמן עד מתי מותר לאכול, הרי כבר נאמר, זה למדנו כבר בתחילת הספר, בתחילת ספר ויקרא, אם נדר או נדבה זבח קורבנו וגומר, שם היה כתוב כמה זמן מותר לאכול הכל קורבן. מה התורה חוזרת עוד הפעם? היא לא באה לקבוע את הזמן עד מתי מותר לאכול, אלא היא באה בעצם לדבר, כמו שאמרנו, על המחשבה שצריכה להיות מחשבה נכונה בעת ההקרבה. לרצונכם תזבחו, מה הכוונה? שאתה זובח את הקורבן, תדאג שזה יהיה לך לרצון, שזה יהיה מרוצה בפני הבורא.
זה אפשר להבין הפוך.
לא לרצון שלכם, אלא שיהיה מרוצה ורצוי עבורכם. נראית רשי, תחילת זביחתו תהיה על מנת נחת רוח, שיהיה לכם לרצון. אתה מקריב קורבן, אז תדע כשהקדוש ברוך הוא יקבל את זה והוא יהיה מרוצה מהקורבן שלך. במה יהיה הגדרה, מה יקבע אם זה יהיה לרצון או לא? אומר רשי שאם תחשבו עליו מחשבת פסול, לא ירצה עליכם לפניי. אם יהיה לכם מחשבה פסולה, אז הקורבן לא ירצה ולא יתקבל. לרצונכם, אומר רשי, מה פירוש המילה הפיימינט? הפיימינט הפירוש הוא שתרגום שלו זה מלשון פיוס. זהו לפי פשוטו, זה הפירוש הפשוט לרצונכם, שתדאגו שזה יהיה מרוצה בפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו אומר רשי, יש עוד פירוש לרצונכם, שהפירוש השני משמעותו באמת שאתם לרצון שלכם, שלכם יהיה איזשהו רצון בעשייה. דהיינו אומר רשי, רבותינו למדו מכאן למתעסק בקודשים שפסול. מה יהיה אם אדם עומד ליד הבהמה ובכלל לא התכוון לשחוט את הבהמה, אלא החזיק את הסכין בלי כוונה ונשחט לו
בלי מחשבה,
לא התכוון לשחוט בכלל, סתם מתכוון לשחק. כן, הפסוק הזה קראנו, פסוק ו', ביום דברכם יאכל ממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף. אז אנחנו אומרים הפסוק הזה לא בא לקבוע את הזמן מתי אתה אמור לאכול, כי מצוות האכילה נאמרה כבר ב... למדנו את זה כבר בפרשיות קודמות. מה כאן? בא בהמשך למה שאמרנו קודם. אומר רש"י, יום דבחכם יאכל, כשתזבחו תשחטו על מנת זמן זה שקראתי לכם כבר. כאן שוב מדובר על המחשבה שמתי שאתה שוחט אתה צריך להחליט שאתה מתכוון לאכול את זה,
שהוא יאכל
בזמן הקבוע. ומה הזמן הקבוע? זה שני ימים ולילה אחד. פסוק זין, ואם האכול יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצה. ורש"י, מה הכוונה פה בפסוק הזה? להגיד שהפסוק הזה, שוב, הרי ברור לנו דבר אחד, שהפסוק הזה מדבר על המחשבה, כי כבר קבענו קודם שכל הפסוקים הללו לא באו לקבוע את הזמן האכילה, אלא בא לקבוע המחשבה. נגיד שהפסוק הזה שוב מדבר על זמן עד טווח אכילה, וכבר ראינו קודם בפסוק ו', מה עוד הפעם חוזרים לפסוק ז', שאם האכול יאכל ביום השלישי, הרי לכאורה זה כבר מיותר לומר שוב פעם שהמחשבה של הזמן צריכה להיות מכוונת. אומר רש"י, ואם האכול יאכל וגומר, אם אינו עניין לחוץ מזמנו, אם אי הרי אפשר לומר שהפסוק הזה מדבר, שבא להדגיש לנו שאסור לך שיהיה לך מחשבה מחוץ לזמן, למה אי אפשר להגיד שהפסוק הזה מדבר על חוץ לזמנו, שהרי כבר נאמר, למדנו את זה כבר קודם בפרשת ויקרא, ואם האכול יאכל מבשר זבח של אדמה וגומר, שם כבר היה כתוב שאדם אסור לו לאכול את הקורבן אחרי שעובר הזמן. אז אי אפשר להגיד שהפסוק הזה עוד הפעם בא להדגיש לנו את אותו דבר. אז מה הפסוק הזה בכל אופן בא לעשות? בא לומר, אומר רש"י, נהו עניין לחוץ למקומו. הפסוק הזה בא להגיד מה יהיה אם אתה הקרבת את הקורבן וחשבת שאתה תאכל את זה לא בשטח שהתורה קבעה לך. הרי כל קורבן מותר לאכול, יש קורבן שמותר לאכול רק בבית המקדש, יש קורבן שמותר לאכול בכל ירושלים, תלוי איזה קורבן מדובר. אז אם אדם חשב, אני שוחט את הקורבן בבית המקדש, אני רוצה לאכול את הקורבן בתל אביב, או אפילו מחוץ תלוי אם זה קורבן שאסור להוציא אותו מהר הבית, זה גם פוסל את הקורבן. זאת אומרת, הפסוק הזה מדבר, למרות שכתוב כאן על הזמן לכאורה, ואם יכול יאכל ביום השלישי, אומר רש"י לא, התורה הזו באה ואומרת שאם אדם חשב מחשבה, אז הקורבן הזה הוא פסול. ומה עושים עם זה? אסור לאכול את זה.
לא, ומה... אפשר
שיפסול
אותו
בפסול לאכול,
ומה? לשרוף
עליהם? כן, לא, חס ושלום, הוא קורבן פיגול, הוא קורבן שאסור... מה יהיה אם אדם בכל אופן אוכל את הקורבן מחוץ לזמן, ומה יהיה אם האדם שאוכל את הקורבן מחוץ למקום? אדם שאוכל קורבן מחוץ למקום, העונש שלו זה קרת. אדם שאוכל את הקורבן מחוץ למקום, זה איסור לב, זה לא קראת. וזה מה שרשי ממשיך ואומר. יכול יהיו חייבים קראת על אכילתו. אולי מה קורה עם אדם, כאן מדובר לא שהוא אכל ממש מחוץ למקום, אלא מה יהיה עם אדם שחשב במחשבתו בעת השחיטה, שהוא יאכל את הקורבן הזה מחוץ למקום, והוא בפועל אכל את הקורבן הזה שהוא חשב על זה מחשבה לא נכונה, יכול יהיו חייבים קראת על אכילתו. תלמוד לומר, אומר רשי, תסתכל מה כתוב בתחילת ספר ויקרא בפרשת צו. היה כתוב שם בפרשת צו, פרק ז', פסוק י"ח, היה כתוב ככה. מה קורה עם אדם שאוכל את הקורבן במחשבה, שחשבו על זה מחשבה לא נכונה ביחס לזמן? אז הלשון בפסוק י"ח בפרק ז' בפרשת צו היה כתוב ככה. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, אדם שאוכל את הבשר שהייתה מחשבה לאכול מחוץ לזמן, אפילו שהוא אכל אותו בתוך הטווח של הזמן, אבונו תישא, מה זה אבונו תישא, הוא חייב קראת. אז היה כתוב, הנפש האוכלת ממנו, הדגש הוא על המילה ממנו, קורבן שהייתה מחשבה לאכול מחוץ לזמן, ואתה בפועל כן אכלת אותו, אבונו תישא. ממנו ולא מחברו. מה זה ולא מחברו? אם אבל אכלת את הקורבן שהיה לך מחשבה לא על מחוץ לזמן, אלא המחשבה הייתה מחוץ למקום, על זה לא כתוב אבונו תישא. זה מה שרשי אומר, יצא, מה זה בא לשלול? הנשחט במחשבת חוץ למקומו. אם חשבת מחשבה לאכול את זה מחוץ למקומו, ובפועל אכלת את זה במקומו, זה איסור, אבל לא איסור כרגע.
תראה את הכתוב שזה יותר חמור מפיגול.
כן, כתוב ממנו, נכון. למרות ששניהם פיגול, אבל בפרשת צו היה כתוב, הנפש אוכלת ממנו, יותר חמור. פיגול, מה הפירוש המילה פיגול? אומר רש"י, מתועב. כמו, מביא רש"י הוכחה מפסוק לישעיהו, כתוב, אומר רק פיגולים כליהם. עכשיו מדובר שכל הכלים שלהם, יש שם בליה של רוטב, של דבר מתואב, דבר אסור באכילה. פסוק ח', ואוכליו אבונו יישא, כי את קודש אדוני חילל, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אומר רש"י, כאן מה כתוב כאן, מה הפסוק הזה מתכוון? ואוכליו אבונו יישא, אומר רש"י, בנותר גמור, הכתוב מדבר. כאן מדובר אם באמת נותר אחרי הזמן, נותר זה נקרא שעבר הזמן, נגיד אם נותר לאכול את הקורבן שני ימים ולילה אחד, הגענו ליום השלישי, זה נותר. אדם שאוכל את הנותר הגמור, אז נחרטה הנפש ההיא, זה איסור כרת.
או שחלק נשאר, אכלו ונשאר.
זה נקרא נשאר, נשאר אחרי הזמן, זה נקרא נותר. לא, נותר חלק, נותר, ודאי. אומר רש"י, ואינו אנוש כרת על הנשחט חוץ למקומו. שכבר מייתו הכתוב בנשחט חוץ למקומו, זאת אומרת אם הייתה מחשבה שהוא ישחט חוץ למקומו, על זה לא כתוב קראת, כי הרי מייתו הכתוב כבר עמדנו קודם, רש"י כבר הביא בקטע הקודם שכתוב על נפש האוכלת ממנו אבונו יישא ולא בנשחט חוץ למקומו, וזה מה שכתוב פה באוכליו בנותר גמור מדבר. מה רש"י כל כך מדגיש פה? כי לכאורה כשרש"י לימד אותנו את פסוק ז', הוא אמר שפסוק ז' מדבר על מה? על מחשבה מחוץ למקומו. Yeah. ובהמשך לזה פסוק ח' כתוב ואוכליו אבונו יישא. האם יכולים להבין שבאוכליו הולך על מה? מי שאוכל את מה שנאמר בפסוק ז'. פסוק ז' אמר על מחשבה חוץ למקומו, אולי בהמשך לזה כתוב בפסוק ח' ואוכליו אבונו יישא. אומר רש"י, לא, זה שאדם אכל קורבן שהיה לו מחשבה לא טובה על חוץ למקומו, זה כבר למדנו בפרשת צו, שזה אין כזה. אז למה מדובר בפסוק ח'? זה לא בא בהמשך לפסוק ז', זה בא בהמשך לעניין של נותר גמור. זה מה שרש"י אומר עוד פעם בסיום דבריו, וזה בנותר גמור מדבר. פה לא מדובר בהמשך למה שדובר בפסוק הקודם, פה מדובר על נותר גמור. מאיפה יודעים שפה מדובר בנותר גמור לכאורה? על פניו, כשנקרא את הפסוקים ברצף, לכאורה נראה לנו שמדבר פסוק ח' על מה שדובר בפסוק ז', איך פתאום אנחנו מביאים את פסוק ח' בכלל לנושא אחר שלא כתוב פה? אומר רש"י, במסכת כריתות, למדוע מגזירה שווה. כלומר, במסכת כריתות אומרת שיש כאן את המילה קודש, שכתוב פה בפסוק, כי את קודש השם חילל, המילה קודש שכתוב פה, והמילה קודש שכתוב בספר שמות, יש שם הפסוק, ואם יוותר, זאת אומרת אם נשאר, שם כתוב לא יאכל כי קודש הוא. אז עושים מדירה שווה, קודש פה וקודש שם, כמו שם מדובר על נותר, גם זה מדובר על נותר. אבל באמת בלי הגזירה שווה, בלי הלימוד הזה בגמרא, אם יכולים להבין שמדובר כאן על אכילת קורבן שהיה רק מחשבה מחוץ למקומו, וזה מה שרש"י בא לשלול. פסוק ט' עוברים למצווה אחרת. ובקוצרכם את קציר ארציכם לא תכלה פאת סודך לקצור. ולקט קצירך לא תלקט. כאן מדובר במצוות מתנות עניים. אדם שיש לו שדה, אז הוא צריך להשאיר לעניים לקט ופאה. איפה הוא משאיר את הפאה? בקצה השדה. מאיפה יודעים שצריך להשאיר בקצה השדה? לכאורה יבוא אדם ויגיד, אני אשאיר פאה איפה שאני רוצה. אני מוכן להשאיר לעניים, אבל אני אשאיר אותה איפה שאני רוצה. אז התורה כתבה את זה בפאה, אז אני אחליט שהקצה שלי פה, הקצה שלי שם. אז התורה, אם התורה הייתה אומרת, לא תקצור פאת שדך. אם התורה אומרת, לא תקצור פאת שדך, היינו אומרים, את הסוף של השדה שלך אל תקצור ותחליט אותה איפה אתה רוצה. אומרה התורה, לא תחלה פאת שדך. מה לומדים מהמילה לא תחלה? אומר רש"י כך, לא תחלה פאת שדך, שיניח פאה בסוף שדהו. פאה צריכה להיות דווקא בסוף שדהו. מה הפירוש? אתה לא יכול להקצות מתחילת הקצירה שטח ולומר, פה אני משאיר לעניים. אתה חייב לקצור הכל ולהשאיר. מה העניין? אז יש סיבה מאוד פשוטה. יש ארבע סיבות למה צריכים לעשות קודם את כל הקצירה ולהשאיר בסוף. מה ארבע סיבות? דבר ראשון, שלא יגזול בעל הבית לעני את חלקו. מדוע? בעל הבית יגיד, אני עוד לא משאיר. פתאום הוא יראה שאיזה עני שהוא אוהב אותו מגיע, אומר, אתה יודע מה? זה השטח שאני משאיר וקיימתי את המצווה. אבל אם הוא חייב קודם לקצור, אז הוא לא יכול להחליט מתי שהוא רוצה, מתי שהוא מסיים את הקצירה שהוא אומר משאיר. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, שלא יחשדו בו. עוברים ושבים יעברו, יגידו, הנה זה בן אדם לא מקיים מצוות, הוא לא משאיר. אבל אם כולם יודעים שהפאה חייבת להישאר במקום מסוים, אז יודעים, הוא ישאיר או לא ישאיר. דבר שלישי, חבל על הזמן של העניים. אם העניים יודעים שזה אין דן דינו, כל יום הוא יחליט אחרת, אז אם כל הם יבזבזו לחכות, מי יודע איפה הוא ישאיר. אבל העניים יש להם עוד עיסוקים, והם רוצים להסתובב ולהיות בחופשיות, אז הם יודעים, אנחנו רואים אותו מתחיל את הקצירה, יודעים שהפאה יהיה בסוף, יש לנו בינתיים, אנחנו משערים שזה ייקח לו 3-4 שעות עד שיגמור את הקצירה, נחזור עוד 3 שעות. אז כדי שלא יהיה להם ביטול זמן, אז קבעו שזה יהיה דווקא בסוף. כן? ודבר אחרון, מפני הרמאים. שלא יבוא הרמאי ויגיד, אני כבר אישרתי פאה, ולך תוכיח שהוא לא אישיר. כן, לקחו, אישרתי. אז מארבע הסיבות הללו קבעו חכמים, וחכמים למדו את זה מלשון התורה, לא תחלה פאת שדך, זאת אומרת, אתה צריך קודם לקצור הכל, ובסוף, בכיליון, כשאתה עומד לגמור הכל, אז תשאיר פאה לעניים. ולקט קצירך,
מה זאת אומרת
שפאה? בסוף של השדה, כמה בפועל צריך להשאיר, זה שטח, שטח שיש בו כדי נתינה. אחד מ-60 כתוב. אחד מ-60 זה השיעור של פאה. גם הבעל התורים אומר שזה מרומז, שכתוב בפסוק פאת סודך, אז הוא אומר פאת סודך זה גימטריה, הפאה הוא אחד מ-60. ולקט קצירך, אדם שמלקט את השיבולים, קוצר את השיבולים בשדה, אז הוא צריך להשאיר את מה שנושר לו בעת הקצירה, להשאיר שהעניים יבואו וילקטו את זה.
לא
לאסוף את זה. מה שנופל לך בעת הקציר, תניח. כמה הכמות שאתה צריך להשאיר ולא לאסוף חזרה, אומר רש"י. ולקט קצירך, שיבולים הנושרים בשעת קצירה, אחת או שתיים. שיבולת אחת נפלה, או שתיים נפלו, אתה משאיר. אבל שלוש אינם לקט, אבל שלוש לא. למאיפה למדו את זה? כי בעזרת השם אנחנו נלמד בפרשת אמור עוד הפעם בפרק חב ג' כתוב שם עוד הפעם את המצווה הזו של מצוות לקט, ושם הלשון בפרק חב ג' על המצווה הזו של לקט, הלשון מרמז לנו על הכמות. למה? כי כי שם התורה אומרת את הלשון, לשון רבים, כתוב לעני ולגר תעזוב אותם. זה הלשון שם בפסוק. כתוב עוד הפעם, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת עדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט. אז בכלל כתוב אותו דבר, אותו דבר. עכשיו כתוב לעני ולגר תעזוב אותם. ילדו מזה חכמים, אותם זה לשון רבים. מיעוט רבים, שתיים. אז אני צריך מינימום, מינימום זה שתיים, אבל יותר משתיים לא חייבים. פסוק י' וחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. כמו שיש מצווה להניח לשדה, בשדה, בקציר לעניים, יש גם מצווה בקרם להניח לעניים. מה צריך להשאיר לעניים? אומרת לנו התורה, וכרמך לא תעולל. מה זה נקרא לא תעולל? אומר רש"י, לא תעולל, לא תנטול עוללות שבה. עולל, זה כמו שיש בתהילים, את הלשון, מפי עוללים ויונקים. כן, או שיש בירמיהו לשון עולל ויונק. עולל זה כינוי למישהו קטן. מה זה נקרא עוללות בקרם? הכוונה היא לאשכולות קטנים. מה זה האשכולות הקטנים? איך אנחנו נדע לזהות מה הם הקטנים? אומר רש"י, והן ניכרות. אתה יכול לזהות מה זה העוללות. איך תזהה? אז יש לנו סימן. מהו הסימן? אז רש"י מצטט כאן את הלשון בגמרא, במשנה, כתוב ככה: איזהו עוללות, איך תדע לזהות מה זה העולל? כל שאין לו לא כתף ולא נטף. מה זה נקרא? כתף ונטף. כתף זה מלשון כתפיים, נטף זה מלשון נוטף. מה זה נקרא? אז כתוב ככה: יש בקרם, יש את השרביט האמצעי שנמצא באשכול, זה נקרא כמו השדרה, חוט השדרה של האשכול. עכשיו, לאשכול הזה מחוברים הרבה אשכולות קטנים. כל האשכולות האלה קוראים להם פסיגים, ככה השם שלהם. עכשיו, יש כל מיני אשכולות. יש אשכולות שצומח לו מהשדרה אשכול, והוא בודד. יש צומח אשכול ומעליו עוד אשכול ומעליו עוד אשכול. כשהם צמודים אשכול על אשכול, אז זה כמו כתף, אחד נמצא על הכתפיים של השני. אם זה כתף, אם אחד נמצא על הכתפיים של השני, זה לא עוללות, זה קבוצות גדולים. אבל אם יש לך אשכול שיוצא מהשדרה והוא בודד ואין עליו כתף, אף אחד לא שוכן על הכתפיים שלו, הוא לבד, זה נקרא עוללות. דבר נוסף, ולא נטף. מה זה נקרא נטף? יש גרגירים שהם צמודים בחלק התחתון של השדרה, לא כאשכול, אלא גרגירים בודדים. כל הגרגירים הבודדים האלה, יש שם הרבה ענבים בודדים, זה נקרא נטף. אנחנו קוראים לזה נטף, כמו נוטף מלמטה. זה גם לא נקרא עוללות. עוללות זה גם, זה רק לא כתף ולא נטף. דהיינו, אשכולות שיוצאים מגוף מגוף השדרה, ואין עליה, על הכתף שלה שום דבר, זה מה שרה שום. ופרת כרמך, זה המצווה הזו של עוללות דומה למצוות פאה בשדה. חלק שאתה בכלל לא כותף, תשאיר אותו לעניים. אחר כך יש לנו מצווה שדומה למצוות לקט. מה זה לקט? ופרת כרמך, מה הכוונה? אומרה שגרגירי ענבים, הנושרים בצירה, מתי שאתה בוצר את העניים, בצירה זה הכינוי שאתה מוריד את אשכולות הענבים. מתי שאתה בוצר, אז נופלים כל מיני, נושרים כל מיני גרגירים של ענבים על הרצפה. הגרגירים הללו, אתה לא אוסף אותם. זה אתה מניח שהעניים יבואו ויקחו את זה. אני, השם אלוקיכם, אומר רש"י, דיין להיפרע, ואיני גובה מכם אל הנפשות. ועלינו, כשאדם לא שומר את העניין הזה להשאיר לעניים, אז העונש יכול לבוא בנפשות, שנאמר, כתוב הפסוק במשלי, אל תגזול דל וגומר, כי השם יריב ריבם וגומר. ובמה יבוא לידי ביטוי השם יריב ריבם? אז הסיום של הפסוק שם במשלי כתוב, וקבע את קובעיהם נפש. הקדוש ברוך הוא קובע ולוקח לו עלינו נפש מאדם שלא שומר את המצווה הזאת. פסוק י"א, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. נקרא גם את פסוק י"ב ואז נקרא את רש"י. ולא תשבו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני אדוני. אומר רש"י, לא תגנוב, הוא אזהרה לגונב ממון. פה התורה מזהירה אותנו שאסור לגנוב כסף. אבל לא תגנוב שבעשרת הדיברות, אזהרה לגונב נפשות. בעשרת הדיברות לא תגנוב זה לא הולך על כסף, שם הכוונה היא לא לגנוב, לא לחטוף בני אדם. פה מדובר לא לגנוב כסף. מאיפה אני יודע להבחין שהלא תגנוב בעשרת הדיברות מדובר על נפשות, והלא תגנוב הוא שכתוב פה מדובר על ממון? אומר רש"י, דבר הלמד מעניינו. אחד מהכללים, ל-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה נקרא דבר הלמד מעניינו. איך אתה לומד את הדבר? מהנושא שבו הוא כתוב. אם תסתכל בעשרת הדיברות, מה כתוב ליד לא תגנוב? לא תרצח. זאת מדובר שם על דבר שמדובר על נפש. דבר שאם אדם עושה את זה הוא חייב מוות. אז אם כמו הלא תרצח זה עונש מוות, אז הלא תגנוב בעשרת הדיברות זה גם עונש מוות. על איזה דבר יהיה עונש של מיתת בית דין? לא על גנבת ממון, אלא על גנבת נפשות. לעומת זאת פה לא תגנובו, כתוב ליד לא תכחשו ולא תשקרו. אז אם כך לא תכחשו ולא תשקרו, מדובר בעניינים של ממון. אז לא תגנובו זה גם ממון. זה נקרא דבר הלמד. מאיפה אני לומד את פירוש המילים? מעניינו, מאיזה עניין, באיזה נושא זה כתוב. רש"י, דבר הלמד מעניינו, דבר שחייבים עליו מיתת בית דין. זה הולך על עשרת הדיברות, לעומת מה שכתוב פה אצלנו. לא תכחשו, אומר רש"י, לפי שנאמר, כתוב, למדנו כבר בתחילת ספר ויקרא, וחיחש בה משלם קרן בחומש. שם כתוב שאם אדם באים לתבוע אותו על כסף שהוא חייב, והוא מכחיש, הוא אומר לא חייב, אז שם יהיה תלוי, אם אתה מכחיש ואחר כך תופסים, אתה חייב לשלם קרן. אם אתה מכחיש ונשבעת, אז צריך לשלם חומש. אז כל ההגדרות של עונש שכתובים שם, אני יודע שמה קורה, מה עונשו של האדם המכחש. אבל עזרה מנין? למדנו עונש, עזרה מנין. איפה התורה אבל הזהיר? הרי ידוע שאין עונשים, אלא אם כן מזהירים. אז את העונש אנחנו יודעים, איפה התורה מזהירה שאסור לכחש? תלמוד לומר ולא תכחשו. פה זה העזרה, ושם זה היה העונש. ולא תשקרו, גם פה אומר רש"י אותו דבר. לפי שנאמר, כיוון שלמדנו שם בפרשת ויקרא, באותו מקום שמדובר על מה שרש"י הביא קודם עליו וכיחש בה, באותו פסוק כתוב, ונשבע על שקר ישלם קרן וחומש. שאם אדם שיקר והוא נשבע דבר לא נכון, אז למדנו שהוא מקבל עונש, שהוא משלם קרן וחומש. למדנו עונש, אזהרה מנין? איפה התורה מזהירה אותנו שאסור לשקר? תלמוד לומר ולא תשקרו, זה האזהרה על העונש שנאמר שם. עכשיו אומר רש"י, מה הרצף הזה של ארבעת הדברים שכתוב בפסוק י"א וי"ב? לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבו. מה הסדר בארבעת הדברים? אומר רש"י כך, אם גנבת, סופך לכחש, סופך לשקר, סופך להישבע לשקר. זה ההידרדרות של האדם. אדם שגונב, בסוף יתפסו אותו, יגיד לו נכון. יגידו לו יישבע, אז הוא יישבע לשקר. וזה הסדר של ארבעת הדברים האלה. ובזה רש"י גם מרמז דבר נוסף, למה זה כתוב לשון רבים? הרי כל הפרשה כתובה לשון יחיד. קודם דיברנו, מקרמך לא תעולה לשון יחיד. נראה עוד מעט פסוק י"ג, לא תעשוק לשון יחיד. למה ארבעת הדברים פה כתובים בלשון רבים? אלא גם זה מרומז שכל זה מדובר על כל הגנבים, כל, לא תגנובו לשון, כל הגנבים בעולם שיגיעו למצב של גניבה יגיעו בסופו של דבר עד לדבר האחרון. ולא תשברו בשמי, מה הדגש על המילה בשמי? מה למה נאמר? כפי שנאמר, כיוון שכתוב כבר בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, יכול לא יהיה חייב אלא על שם המיוחד. אין יכולים לחשוב, אדם שנשבע בשם המיוחד, אז יש עליו את העזרה בעשרת הדיברות. מניין לרבות כל הכינויים? מאיפה נדע שאם אדם נשבע בשם השם, אבל לא בשם המיוחד, הוא נשבע, יש הרבה כינויים לקדוש ברוך הוא. מאיפה נדע שזה גם כן, יש על זה את אותו עזרה? תלמוד לומר, זה הלימוד שלומדים אצלנו בפרשה, ולא תשבו בשמי לשקר, כל שם שיש לי, כיוון שזה כבר נאמר פעמיים, אז זה בא ללמד כל שם שיש. פסוק י"ג, לא תעשוק את ריחה, ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אומר רש"י, לא תעשוק, זה הכובש שכר שכיר. אדם שמשאיר את השכר שצריך לשלם לפועל שלו והוא לא נותן לו, הוא עושק אותו, אז הוא עובר את האיסור שלא תעשוק את רעך. ויש כאן שתי ביטויים, לא תעשוק, רש"י אומר זה הכובש. מה ההבדל בין כובש ועושק? זה שתי פעולות. כובש זה נקרא שהוא אומר לו, אתה אומר מחר, אתה אומר מחרתיים, אתה שומר אצלך את הממון ואתה כובש אותו אצלך ואתה רק דוחה אותו. תעשוק זה נקרא שאתה גוזל לגמרי, לא רוצה להביא לך וזהו. אין. זה שתי פעולות שגם אם הוא רק כובש, הוא רק עוצב, דוחה אותו, לא מעכב את זה, זה גם יסוד. לא תלין, אומר רש"י, לשון נקבה, מוסב על הפעולה. כי אם, תראו למשל לתחילת הפסוק, כתוב לא תעשוק, גם שם היה כתוב עם תעשוק, ופה כתוב לא תלין, לכאורה אותו דבר, אבל יש הבדל. בלא תעשוק כתוב לא תעשוק את ריחה, כי פה מדובר באופן ישיר לאדם, אומרים לו, מסתכלים עליך ואומרים לך לא תעשוק אתה את ריחה. אם במילה לא תלין גם היינו מתייחסים לבאר את הביטוי באותו מידה, והיינו אומרים, מדברים כל הבן אדם, אומרים לו אתה לא תלין, אז המילה הבאה צריך להיות כתוב את לא תלין את פעולת שכיר. אבל אם כתוב לא תלין פעולת שכיר, פירושו שלא מדובר על הבן אדם, אז זה כתוב לשון נקבה, אלא זה מוסב על הפעולה. הפעולה הזו של פעולת השכיר, אז את הפעולה הזו, פעולת שכיר, את הפעולה הזו שעליו מדובר בו בפסוק, את זה לא תלין. זאת לא מדובר כאן על הבן אדם, מדובר על המעשה. עד בוקר, מה פירוש? אל תשאיר אצלך את הכסף שאתה חייב לתת לו עד הבוקר. מה פירוש לא להשאיר את זה עד הבוקר? מה זה קשור לבוקר? אל תשאיר אצלך בבוקר, בלילה, מה הדגש כאן של הזמן של הבוקר? אומר רש"י, בשכיר יום הכתוב מדבר. מדובר כאן בבן אדם שעבד אצלך ביום. אז אם הוא עבד אצלך ביום, אז מתי הוא סיים לעבוד? מתי אתה בעצם מתחיל להיות חייב לשלם לו? שהוא סיים את העבודה. שיציאתו מי ששקה חמה. מתי שהוא סיים את העבוד, בשקיעה, סיים את העבודה, אתה חייב לשלם לו. החובה שלך לשלם זה בכל העונה הבאה. העונה הבאה, זאת אומרת, סיים לעבוד ביום, העונה הבאה זה לילה. אמרו חכמים, אתה לא חייב לשלם לו בחמש דקות הראשונות אחרי השקיעה, אולי אין לך. נתנו לך זמן עד הבוקר, לך תחפש, תשיג, תלווה, מאיזה מקום שלא יש לך זמן, כל הלילה. אם עבר כל הלילה ונכנסנו לעונה הבאה, אז אתה עובר על האיסור של לא תלין. ורש"י, לפיכך זמן גיבוי שכרו כל הלילה. כל הלילה זה הזמן של לגבות את השכר. בתוך הלילה זה בתוך הזמן. במקום אחר הוא אומר רש"י, כשאנחנו נלמד בעזרת השם בספר דברים, שם גם חוזרת התורה פעם נוספת על האיסור הזה של לא תלין. עכשיו הכתוב, לא כמו פה כל הלילה, לא להשאיר עד הבוקר, שם הכתוב, ולא תבוא עליו השמש. אל תשאיר אצלך את הכסף של השכיר, שלא יהיה מצב שהגיע שקיעת השמש ואתה עדיין לא שילמת לו. שם מדובר על שקיעה, למה? מדבר בשכיר לילה. שם מדובר באדם שעבד כל הלילה. אז אם עבד כל הלילה, אתה צריך לשלם לו ביום. יש לך זמן עד השקיעה. שהשלמת פעולתו משיעלה עמוד השחר, לפיכך זמן גיבוי שכרו כל היום. לפי שנתנה התורה זמן לבעל הבית, עונה לבקש מעות. היא נתנה לו עונה אחת לחפש
תקופת זמן.
תקופת זמן. התקופת זמן זה יממה אחת, זה ה-12 שעות הבאים אחרי סיום הפעולה.
אם הוא לא
מצא
כסף?
הוא לא מצא, אז הוא בבעיה, לפני שאתה הולך לקחת פועל, ותדאג לקחת.
מה העונש?
פסוק י"ד, עובר עליו, איסור עליו. פסוק י"ד, פסוק האחרון לשיעור היומי, לא תקלל חירש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני אדוני. אומר רש"י, לא תקלל חירש, אין לי אלא חירש. מזה אני יודע שחירש אסור לקלל, ואם הוא לא חירש מותר לקלל אותו. מניין לרבות כל אדם, איפה אני יודע שאסור לקלל אף אחד? תלמוד לומר, כתוב בפסוק, בספר שמות למדנו את זה, כתוב בעמך לא טהור. אמנם הלשון בפסוק היה כתוב שמה, ונשיא בעמך לא טהור. לא לקלל את הנשיא. אבל אם הכוונה בפסוק הזה היה רק על הנשיא, אז היה שם כתוב, ונשיא לא טהור. למה כתוב ונשיא בעמך לא טהור? כדי שתקרא את הפסוק לא רק ונשיא לא טהור, אלא בעמך לא טהור. מה זה? כל אחד שהוא מעמך לא טהור, לא תקלל אותו. אם כן, אם כבר כתוב בספר שמות, לא לקלל אף יהודי, למה נאמר חרש? אז למה צריך לכתוב כאן את המילה חרש? הם אומרים ככה, לא. אומרים, מזה לומדים דבר חשוב. מה חרש מיוחד שהוא בחיים? חרש חייב להיות שהוא חי. למה? אם הוא מת, לא צריך להגיד עליו חרש, אם הוא מת, אף אחד לא שומע. אף מת לא שומע. הגוף שלו לא שומע. אם אני אומר, יש לו בעיה שהוא חרש, סימן שחוץ מהבעיה הזו שחרש, הוא חי.
אולי באיזשהו שלב יחזור לו
הוא חי, כרגע הוא חי. מזה לומדים אף כלשהו בחיים. האיסור לקלל זה לקלל אדם חי. יצא המת שאינו בחיים, אבל אם הוא מת, אין עליו את האיסור של לא תקלל. לא אומר שצריך לקלל את המת, חלילה. אבל התורה, כשהיא אסרה ואמרה את האיסור לב לא תקלל, האיסור על האדם החי. ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם הוא לא עיוור, אז כן תן לו מכשול. אז מה הכוונה? אתה אומר שהכוונה פה לא לעיוור פיזי, ודאי קודם כל כפשוטו, האדם שהוא עיוור פיזי, אז ייתן לו מכשול, אין ספק. התורה התכוונה פה במובן הרחב יותר. אומר רש"י, לפני עצומה בדבר לא תיתן עיצה שאינה הוגנת לו. הוא יכול להיות עיוור בעניין הזה. הוא בא להתייעץ איתך בעניין מסוים. והוא לא כל כך מבין בתחום הזה. אל תיתן לו עיצה שאינה הוגנת לו. יכול להיות שהעיצה שאתה נותן לו היא עיצה מאוד טובה למישהו אחר. לא, זה לא הוגן. בעניין הזה אל תגיד לו עיצה לא הוגנת. לדוגמה אומר רש"י, אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור. אדם הזה יש לו שדה, יש לו גם חמור, שניהם טובים, פעם זה, פעם יש מעלה בשדה, יש מעלה בחמור, יש כל דבר את המעלה שלו. אל תבוא ותגיד לו, כדאי לך למכור את השדה ולקנות חמור יותר טוב, יש לי חמור יותר מעלות. נכון, מה הבעיה? אולי נתת לו עצה טובה, אולי למישהו אחר באמת זה עצה טובה, אבל אתה לא הוגן בדבר. למה? ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. אתה רוצה את השדה שלו, אתה רוצה לקנות את השדה, אז אתה אומר לו, יותר טוב תמכור את השדה הזה, ובסוף אתה משכנע אותו למכור את השדה, ואתה זה שלוקח את השדה. אז בעצם, מה הבעיה פה? הבעיה היא שאתה לא חשבת עליו. חשבת על עצמך. אדם שנותן לשני עיצה ולא חושב עליו, אלא חושב על עצמך, יכול להיות שהעיצה היא טובה. יכול להיות שיועץ אמיתי באמת, גם אם אולי יגיד לו שתמכור את השדה ותיקח לך חמור, אולי בדיוק עכשיו התקופה היא שהצמיחה לא טובה, אולי יש כל מיני סיבות שאולי באמת יותר טוב לקחת חמור. אבל אם אתה לא חשבת עליו, חשבת על האינטרס שלך בעיצה, אף אחד לא יודע את זה באמת. ויראית מאלוקיך, אומר רש"י, לפי שהדבר הזה אינו מצאו לבריות לידע עם דעתו של זה לטובה ולרע, אף אחד בעולם לא יכול לדעת מה הייתה כוונתך, ויכול להישמת ולומר לטובה נתכוונתי, יכול להיות שתגיד זה לטובה, ואולי באמת, אני יודע מה, יכול להיות שיצא לו ממנה טוב. יכול להיות שהוא יבוא אחר כך להגיד לך, אתה יודע מה, העצה שנתת לי מצוינת, הרווחתי ממנה, אבל אתה לא התכוונת לטובתו, אתה התכוונת לעצמך, זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. לפיכך נאמר בו ויראית מאלוקיך, המכיר מחשבותיך, קדוש ברוך הוא שמכיר מחשבותיך, הוא יודע אם היה לך אינטרס, ולכן זה דבר שאנחנו מאוד מבאים להתייעץ איתך, אם אתה רואה שהעצה שלך, יש לך נגיעה בדבר, אתה לא נקי לגמרי, תגידו, אני מאוד מצטער, אני לא יכול לתת לך עצה, לך למישהו אחר, כי לי יש איזה אינטרס, לא רוצה. לכן, כל דבר המסור לליבו של אדם העושהו, ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו ויראית מאלוקיך. יראית מאלוקיך זה דבר שאף אחד בעולם לא יוכל לדעת, היחיד שיכול לדעת זה הקדוש ברוך הוא.